ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לב האדם עד יום מותו, כמאמרם ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנחנו עוברים לנושא השלישי, נושא נוסף, סליחה, זה חמדה. ישנם שתי חמדות. חמדה אחת זה חמדת הממון, וחמדה שנייה חמדת הכבוד. יש חמדה של ממון, שהיא מצד הצורך הרצון לספק את הצרכים הפיזיים. וזה עסקנו בתחילת הנקיות, על שאדם רובם בגזל. אנשים עוברים על גזל. למה אנשים עוברים על גזל? כי רוצים כסף. למה רוצים כסף? כדי לספק את הצרכים. אדם רוצה תנאים יותר טובים בחיים, אז הוא צריך שזה יהיה טוב כסף. אבל זה לא חמדת הממון. אדם לא, זה לא חמדת הממון. זה שאדם בעצם חומה, מה שהוא רוצה זה צרכים, יש לו כל מיני מטרות. הכסף הוא האמצעי. פה אנחנו עוברים לסוג אחר של התמודדות, חמדת ממון. מה זה חמדת ממון? שזה לא מצד התועלת הפרגמטית שבכסף, אלא החמדה שיש לאדם עושר מצד עצמו, רוצה שיהיה לו הרבה עושר, הרבה כסף. לא כי עכשיו הוא יוכל לעשות עם זה הרבה דברים, זה כבר מזמן הוא גמר עם זה. הוא לא יכול לאכול 10 פעמים ביום. כן, אז יש לו כסף לקנות 10 ארוחות ביום. הוא לא יכול, אין לו מה לעשות את זה. שמע, אתה ממשיך להוסיף עוד, 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 עוד כסף. זה לא לספק צרכים. הצרכים הסתיימו. זה הופך להיות מטרה כשלעצמה. מטרה כשלעצמה, חמדת הממון. זה עניין נפשי. זה צורך נפשי שיש לאדם. זה לא צורך פיזי. זה לא צורך של סיפוק צרכים פיזיים. זה איזשהו דחף נפשי. חמדת הממון. אומר רמח"ל, חמדת הממון אוסרת אותו במאסר עולם ונותנת עבודות העמל והעסק על זרועותיו, כי עניין הכתוב אוהב כסף לא יסבע כסף. זאת אומרת שיש מצב שבו האדם מזהה בממון את עצמו. אם יש לי הרבה אז אני נמצא יותר, אני יותר קיים, אני יותר ישנו. יש לי יותר נכסים, אני כאילו יותר נוכח. אני יותר ממשי, אני יותר משמעותי, אני כאילו יותר נמצא, יותר חזק. לא מצד התועלת הפיזית שיש לי, אלא זה תחושה של כאילו אני חי, אני נמצא פה. יש לי את זה, את זה, את זה, את זה. הישות החומרית הזאת, זה שיש נותנת לאדם את התחושה של ישות. שאני נמצא, כי זה שלי. זה כמו שזה קיים, אני קיים. נותן לנו תחושת קיימות. ולהפך, כשאדם חסר לו נכס, ממון, אז הוא כאילו מרגיש שהוא פחות נמצא. הוא לא מספיק ישנו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו נפשי קיומי, שמזהה, שאדם מזהה את עצמו ואת הממון כאחד. זה אותו דבר. כאילו, הנכס שלי זה אני. ההגדרה העצמית שלי שהופך להיות חלק מההגדרה העצמית, זה שיש לי זה וזה וזה, זה אני. ואם תוציא את זה, אז כאילו חלק מהאני שלי נפגע. וזה נקרא אוהב כסף. אוהב כסף, זאת אומרת, הוא לא אוהב את התוצר של הכסף, מה שאפשר לעשות עם הכסף. הוא אוהב את הכסף. למה הוא אוהב את הכסף? כי זה אני, ולכן הוא לא יכול, הוא לא יסדף את, כי תמיד יהיה בעולם עוד איזה מנכס שאין לו. זאת אומרת שאני עדיין לא נמצא ממש. אני עדיין לא קיים לגמרי. את זה אין לי. אז אני עדיין לא נוכח כאן. זה נקרא מאסר. זה מאסר טוטלי. זה מאסר כי אין אפשרות לצאת מזה. לעולם לא יהיה מצב שבו האדם יהיה לו את כל העולם אצלו. נגיד אדם יקנה את כל כדור הארץ. את כל האוקיינוסים הוא יקנה, את כל הביצים, את כל הזה הוא יקנה. טוב, צריך לקנות את המאדים, ואולי לקנות את השמש. אין איזה, זה מאסר, אין איזה תקווה, אין איזה סיכוי. מה המשמעות? שהשאלה היא מהי העבודה. מה שהוא כותב, היא מסירה אותו מן העבודה. יש פה עבודה מול עבודה, עמל מול עמל. מה עיקר העבודה? האם עיקר העבודה הזה לאסוף נכסים, זאת אומרת שהנכסים הפיזיים יוצרים תחושת מציאות, או שלהפך, שהעיקר המציאות זה בעובדה שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה המציאות. הקדוש ברוך הוא היש, הוא באמת ישנו. וככל שאתה יותר קשור אליו, אז אתה יותר ישנו. וזה עבודה. מה זה עבודה? זה תפילה. כשאדם מתפלל, אז מה הוא אומר? מה זה בעצם תפילה? אני תלוי בך. אני זקוק לקשר איתך. זאת אומרת, אין לי מצד עצמי אחיזה. אני לא יכול לעמוד לבד. אני תלוי. התפילה מבטאת בדיוק הפוך. שאני לא נמצא, שאני לא ישנו, שאני חלש, שאין לי אחיזה, אין לי קיום, אני צריך את הקשר בשביל להתקיים. שלהיות נמצא, שלהיות ישנו, אני צריך להתפלל, כמו שפרשת שבוע, פרשת קדושים, לא תאכלו על אדם, נכון? לא תאכלו על אדם, דורשים את זה הגמרא מסכת ברכות, שאסור לאכול לפני תפילה. קודם שתתפללו על דמכם. מה זה להתפלל על אדם? כאילו גם אדם שלך, האדם שלי זה הדבר הכי, לא, הוא לא, פשוט לא שלך. לא ברור. היציבות שלו מוטלת בספק. צריך להתפלל על זה. צריך לתקשר עם הקדוש ברוך הוא כדי להיות, כדי להימצא. אם אני מתפלל, אני נמצא. אז התפילה נותנת קיום. אז יש פה בעצם שתי תפיסות עולם. מה נותן לאדם תחושת קיום? האם העובדה שיש לו הרבה נכסים, או שיש לו הרבה תפילות? מה נותן לו תחושת קיום? ולכן הוא אומר שהיא מסירה אותו מן העבודה וכמה תפילות נאבדות. ההשלכה הראשונית, המיידית, זה שזה פוגע בתפילה. כי התפילה זה אנטיתזה. התפילה, אני לא משיג שום נכס. אין לי שום אחיז. להפך, בתפילה אני מעצים את העובדה שאין לי. אין לי. אני מבקש. למי אתה פונה? למשהו שהוא לא חומרי, שהוא לא נכס חומרי, ומשם הפנייה אל הרוח אתה מקבל ישות, זה הפוך בדיוק מאוהב כסף. לכן זה תרתי דסתרי. כן, כמה מצוות נשכחות. כן, מצוות זה קשר. מה זה מצווה? מצווה זה מה אני בסוף, מה עיקר החיים שלי. מה נותן לי תחושת מציאות. וחי בהם, הנה, זה החיים שלי, זה אני. יתנה רוב העסק ויגיעת המון סחורה. הרי שאדם כל הזמן יגיע בעסק ובסחורה, הוא מגדיר ששם המציאות נמצאת. שם האני שלי. אז זה פוגע, זה או זה או זה. צריך להחליט איפה האני שלך נמצא. ממה הוא נבנה. מי זה האני האמיתי של האדם. כל שכן תלמוד תורה. כן, שלימוד תורה זה עיסוק במשהו שאין לו שום נכס. לא מרבה שום נכסים. אדם לומד, 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 זה רק אוויר. אין לו שום נכסים גשמיים. והאדם שלומד תורה, לאט לאט קורה מצב שהוא מזהה את הישות שלו עם הנכסים הרוחניים. מה זה אני, מה נותן לו תחושת מציאות? זה שהוא יודע מסכת, זה נותן לו תחושת מציאות. הוא מרגיש שהוא נמצא, שהוא ישנו. למה ישנו? יש לו מסכת שהוא יודע אותה. אז אני נמצא. הוא פותח משנה, הוא מבין, הוא מרגיש שהוא נמצא.
ולמה זה יכול להיות למצוא
מציאות
שאדם מרגיש שהוא יותר מדי כיום?
שהוא לומד תורה?
אם הוא מייצר
את זה, זה מעולה, זה באמת נכון, הוא באמת נמצא. כל שאדם לומד יותר תורה, הוא יודע, קונה יותר תורה, הוא באמת יותר נמצא. להנחיל או הווי, יש. הוא יש, הנה, יש. מה זה היש? זה התורה. העולם הרוחני, זה היש. מה?
צריך לתחזק את התלות.
בסדר, תפילה, צריכים לומר אתכם תפילה בתורה, זאת אומרת, שהיש האמיתי של האדם, זה העולם הרוחני שלו. זה הקשר שלו עם ריבונו של עולם. זה היש. המחיר לא הווה יש. יש מאין. לכן, אומרים חזל, לא מעבר לים, היא באותם שולחים מעבר לים בסחורה. מה זה מעבר לים? זאת אומרת, אני נמצא שם. מה זה שאדם לא נסע מעבר לים לסחורה? למה אתה נוסע רחוק? אדם מזהה את עצמו שם. שם יש נכס שאין לי אותו, אז אני שם. אני עוד לא נמצא, אני עוד לא התממשתי, אני עוד לא קיים. כל עוד לא נסעתי לים, שם, עבר לים, והשגתי את הנכס הזה, אני עוד לא נמצא. ותורה זה בדיוק הפוך. מה אומרת התורה? לא מעבר לים, זה פה. קרוב אליך הדבר מאוד. המציאות שלך, תחושת הישות, היא לא נמצאת בחוץ, במרחבים הפיזיים, לא שם נמצאת תחושת הישות, אלא בקשר עם העולם הרוחני שלו. זה הישות שלו, זה בעצם הדבר העיקרי, זה ישנו. זה העולם באמת.
רוצה
לחיות. רוצה להרגיש חיים. מצא תורה, מצא חיים, זה נכון. יש בתוך האדם יצר חיים, רוצה להיות קיים, להיות נצחי, להיות ישנו. נכון, זה יצר מאוד חזק, אנחנו מפענחים אותו. אלה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם. כי מוצאים מצא חיים, תורה נקראת חיים. לא כל המרבה בסחורה מחכים. יותר גרוע. בעצם יוצר ככה שהאדם משלה את עצמו, שאיפה החיים נמצאים? בנכס. ואז לא רק שהוא עוזב את העולם הרוחני, שזה באמת נותן לו את החיים, אלא הוא באמת משוכנע שהחיים נמצאים שם בנכס. אז מה יש פה עכשיו? זה לא חיים. זה רק לקראת החיים. איפה החיים באמת יהיו? כשאני אגיע לנכס ההוא. אז הוא מזלזל בחיים שלו עכשיו. כמו שהוא כותב, שהוא מוסר לסכנות. אדם נחלף לסכנות. איך אתה נחלף לסכנות? הוא פגע באינסטינקט הכי טבעי של החיים. האינסטינקט הכי טבעי של החיים זה לשמור על החיים שלי. אבל אם האדם הגיע למצב שהוא מזהה שהחיים, זה לא פה. איפה החיים שלי נמצאים? בנכס, שם. אז הוא הולך לחיים שלו. זה פיקוח נפש. פיקוח נפש כידוע דוחה את כל התורה כולה. אז זה פיקוח נפש, ולכן הוא נכנס לסכנות. למה אתה נכנס לסכנה? כי זה הנפש שלי, שם החיים שלי. הוא לא יכול לעצור. אז אנחנו רואים שאנשים נכנסים לסיכונים בשביל השגת נכסים. הוא מתיש את כוחו ברוב דאגה. זאת אומרת, אתה הורס את עצמך את החיים. מתיש את כוחו ברוב דאגה. למה אתה הורס את עצמך את החיים? לא, כי זה החיים הם שם, זה לא פה. אם אדם היה מבין שהחיים שלו זה מה שפה, אז הוא שומר קודם כל לשמור על החיים שלי. רוב דאגה זה מתיש. אבל כיוון שהחיים זה לא פה, החיים זה הנכס, אז מה שיש פה זה לא חיים. זה רק אמצעי בשביל להשיג את החיים. אז האדם מוצא את עצמו מרבה נכסים, מרבה דאגה. זה מה שאומר את המשנה. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה, זאת אומרת, זה מצב שבו האדם, בגלל שהוא מרבה נכסים, אז הוא לא שם לב ומרבה לעצמו דאגה, כי הוא לא שומר על החיים שלו. כי החיים שלו שם, בנכסים. בוודאי, כמו שמסכם הרמח"ל, זה גם מעביר על מצוות התורה, ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. זה הטענה של הרמח"ל. זאת אומרת, יש פה שיבוש, לא רק בעולם הרוחני, אלא שיבוש טוטלי בחיים. זה עובר על חוקות השכל, הולך נגד ההיגיון. איך יכול להיות שאדם הולך נגד ההיגיון? מה, אתה טיפש? אלא יצר החיים יותר חזק מההיגיון. יצר החיים הוא היצר הכי חזק בעולם, וכיוון שאדם זיהה ששם החיים נמצאים, בנכס, אז הוא מוכן לעשות דברים לא הגיוניים. אנשים מוכן לעשות דברים שאתה אומר, בשביל מה לך? בשביל מה לך? זה לא הגיוני, אתה עושה איזה סיכונים נוראים, אתה נכנס, אתה מסתבך, בשביל מה אתה עושה את כל זה? אבל זה החיים, הוא לא יכול. לצערנו הרב, במקומות מסוימים בעולם, משתמשים בזה, מנצלים את זה. זה נורא והיום, שיש מושג שנקרא הימורים. זה דבר נורא. הימורים, שאדם מכור להימורים, חס ושלום, זה מצב שבו האדם הגיע למצב, להגדרה, ולצערנו זה קורה, שהחיים שלו נמצאים שם. זה מה שעושה הימורים. הם מגיע למצב שהאדם משוכנע שהחיים שלו, החיים ממש, החיים. זה הסכום הבא שהוא הולך להשיג. ולצערנו אנשים נופלים בזה דברים נוראים ואיומים. ממש, מפסידים את כל חייהם, את כל כספם, את משפחתם, את עולמם, ממש. החיים שלהם נחרבים לגמרי נגד ההיגיון. כי הם טעו בזה, זה טעות נורא, זה הפך להיות אובססיה, שעכשיו החיים שלהם נמצאים. אז זה פיקוח נפש. זה דבר נורא ואיום. צערנו, יש יהודים שרוצים להביא לארץ ישראל דברים כאלו, שקר, לארץ החיים, להביא לארץ החיים את התומות האלו, זה לא יעלה על הדעת. אני הכרתי צערים ממשפחה שהאדם מבוגר, אבא, הוא כבר היה סבא אפילו. הוא התמכר לאימורים דרך חברות, יש חברות מתוחכמות מאוד, חברות כלכליות שעושות במחשבים, מאוד מתוחכמות, שעושות לך תחושה כאילו אתה שותף לאיזה עסק וזה, הוא נהיה, זה, הפסיד את כל עולמו, כל הכספים שלו, את הנכסים שלו, הכל, 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 ואי אפשר לעצור אותו, הוא בלתי עצור. זה הכל, זה חמדת הממון, שמשתלטת על האדם. יותרה עליה, השיא של הספר, השיא של, סליחה, של הפרק, המידה הכי קשה לתיקון, זה חמדת הכבוד. חמדת הכבוד זה הסוף של הנקיות, זאת אומרת, זה הנושא האחרון בנקיות, כי היא הכי קשה. נשאיר אותה לסוף. זה המידה הכי קשה. הוא אומר, כבר אפשר שיכבוש אדם את יצרו על ממון. אדם מצליח לכבוש את היצר. ועל ההנאות. אדם יכול להתגבר על היצרים שלו והנאות שלו, אבל הבעיה זה הכבוד. הכבוד יותר קשה מהכבוד. הכבוד הוא דוחק. הכבוד אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, אבל דבר זה נכשלו רבים ונעמדו. אז כמו שראינו בחמדת הממון, גם חמדת הכבוד זה אותה טעות. מה הטעות בחמדת הכבוד? שהאדם הופך את הכבוד לנושא להגדרת הקיום. כמו שבנכסים החמדה מה אמרה? אם יש לי את הנכס הזה, אני חי, אני קיים, אני ישנו. אם אין לי, אני לא ישנו. אותו דבר בחמדת הכבוד. מהי חמדת הכבוד? אם יש לי כבוד, אז אני נמצא. אם חסר לי כבוד, אני כאילו מת. אני לא נמצא. אז הפך להיות עניין קיומי. אני לא נמצא. אני פחות ישנו. אם לא מכבדים אותי, אז אני לא נמצא בעולם. אם מכבדים אותי, אני קיים. זאת אומרת שהכבוד הופך להיות פרמטר של חיים, מדד לחיים, מדד לישות, לתחושת ישות, תחושת מציאות. אני נמצא. נמצא, מה זה נמצא? מכבדים אותי. ואם לא מכבדים, אז אני לא נמצא. אני לא קיים. אם למשל אני עושה משהו ולא כולם יודעים על זה, אז זה לא נמצא, זה לא קיים. אם עשית, נגיד, איזו מצווה גדולה, ולא צילמו את זה, ולא עשו לזה כתבה, אז זה לא נמצא, זה לא קיים. עובדה שאף אחד לא מכיר את זה, אז כנראה זה לא נמצא. מה שלא מצולם ולא מתועד, אז הוא לא. אז זה יצר הכבוד, הכבוד הוא המציאות. כן, העובדה שהחברה, או מי שזה לא יהיה, נתנו לזה הערכה, זה נמצא. ואם לא נתנו לזה, זה לא נמצא. אז זה כאילו לא קיים. אז אדם הופך להיות תלוי בכבוד. כי אם הוא לא יקבל כבוד, אז הוא לא... אז למה לעשות את זה? לא נוכח. לכן הוא כותב שזה דבר שנכשלו רבים ונאבדו. מה זה נאבדו? זה באמת אובדן, כי זה זיהוי לא נכון של החיים. החיים שלך זה לא הכבוד. החיים שלך זה אתה. זה מה שאתה עושה, מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה חושב. זה החיים שלך. כבוד זה דבר נחמד, אבל זה לא החיים שלך. אז זה הטעות הנוראית, שאדם מזהה את הכבוד כחיים. אם הוא מפריד, הוא יודע, נכון, יש כבוד, אבל זה לא החיים שלי. אז הוא ניצל. אבל כשהוא מזהה את עצמו עם הכבוד, זה הופך להיות אחד, כן? הוא והכבוד זה אחד, אז זה סכנה. סכנה נוראית. הולך לעיבוד, כן.
אמרנו גם בעיר הדיעות, בעיר הדיעות, יש את פרוטינה שאני יודע, שחלק
מהקניית שלהם זה... כבוד.
כבוד
שלהם. כן. זה מידה שצריך להשתמש בה. אבל אם האדם נגיע למצב שהכבוד מזוהה עם עצמו, אז הוא עבוד. אפשר להשתמש בכבוד בתור משהו שקצת עוזר ככה להתמודד בחיים עם כל מיני דברים. אבל לא שזה הפך להיות הגדרה העצמית שלנו. הנה, דוגמה ראשונה, ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה מוכשר מאוד. היה תמיד חכם גדול. והיה מוצלח מאוד, יכול להיות ארגונית, יכול להיות ניהולית, אדם מוכשר. לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. אומרים חז"ל, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו. מה זה בגדו? רבי יוחנן אבא קרי למעני מכבדות, היה קורא לבגדים שלו, הכבוד שלי. מה זה תפסו בבגדו? בכבוד. אמר לו, זה רק הבגד, זה רק הכבוד. אתה יכול להפריד בינך לבין הבגד? זה שניים, יש אותי אתך ואת הבגד שלך, זה לא זה. לא, זה אני. כמו שאדם, אם הוא לא ילך עם בגדים מכובדים, אז מבחינתו הוא לא להיות. לא להיות, עדיף למות, לא להתקיים מאשר בגד לא מכובד. כי הבגד זה אתה, הבגדים עושים את הבן אדם. אז הקב"ה חוזר בקדומה, תראה מה קורה. אתה מזהה את הכבוד עם עצמך. אולי אתה עושה הבחנה. חזור בך. תחזור. בגלל הכבוד אתה עושה שטויות. מה אתה עושה? אתה מקים עגלים. אתה חוסם את העם לעלות ירושלים. הכל הכל בגלל הכבוד. ואז נטייל בגן עדן. יהיה בסדר גמור. אמר לו מי בראש. הבגד. בסוף דבר סוף דבר. זו שאלה קיומית. שאלה קיומית. אמר לו בן ישי בראש. לא בעינה. זה הפך להיות נושא קיומי. אם אני לא מקבל את הכבוד, אז אני לא נמצא. אז זאת אומרת שהוא זיהה את עצמו עם הבגד, ירובעם. הוא והבגד אחד, אי אפשר להפריד בינו לבין הבגד. קורח, קורח היה גם, אדם עם המון מעלות. קודם כל הוא היה עשיר גדול, אז אנחנו אומרים שהוא היה אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, והוא היה חכם, פיקח, אז אנחנו אומרים, ולא רק זה, היה לו מעמד מאוד מכובד. הוא היה משבט לוי מבני קהת, מאלה שתפקידם לשאת את ארון הברית. זה ממש מעמד מאוד. תחשבו, מכל עם ישראל ומאותם בודדים שנושאים את ארון הברית על כתפיהם. נושאי ארון היה אומר חזר. אז יש לך גם כסף, גם חוכמה, גם... אז מה? אבל מה? הוא זיהה את היעד הבא, כן? נשיא שבט לוי, זה אני. אני קיומי, זה הפך להיות עניין קיומי. אז מה הוא עצה? בסוף הוא באמת מת, הוא הלך לאיבוד, הוא נאבד מן העולם. יובד, על מה למה הוא נאבד? הכבוד. אם הוא היה מצליח להפריד, להגיד אני זה אני וזה כבוד, אם יהיה לי נחמד, לא יהיה לי בסדר, אבל זה אני נמצא עדיין. אבל הוא זיהה את עצמו עם הכבוד, אז הוא באמת הלך לאיבוד. ביקשתם גם כהונה. כל זה נמשך כי ראה את אליפן מנוזן נשיא ורוצה להיות נשיא במקומו. זה לגיטימי שאתה רוצה להיות נשיא. בסדר גמור, מותר לבן אדם לרצות להיות נשיא. אבל הבעיה שהוא מזהה את הנשיא, את התפקיד של נשיא כעניין קיומי. אם אני לא נשיא, אז אני לא נמצא. אז הוא באמת נעלם מן העולם. לפי חז"ל זה גם הבעיה של המרגלים, כך אומר הזוהר. גרמו מיטה, שוב, מה זה מיטה? אובדן, איבוד, מיטה, להם ולכל דורם. למה לפי הזוהר הם פחדו שימעט כבודם בכניסה לארץ? במדבר היה להם מעמד, והם הבינו שכשיגיעו לארץ הכל ישתנה. כל המעמד שלהם הולך להשתנות, אז זה הפך להיות הנושא של המעמד שלהם נושא קיומי, אז הם מעדיפים להתאבד, עדיף שהתוצר זה אובדן של כל הדור. על מה התחיל שאול לרוב את דוד? וזה גם מה שהפיל את שאול בסוף. מפני הכבוד. ותנה לאנשים שחקות שקש שאול בפעם ודוד בריבותיו. והיא שאול הוריד את דוד מהיום והוא בעלה. וזה גרם לשאול את כל הטעויות. בגלל זה הוא אחר כך הרג את נוב עיר הכהנים. ונענש על כך. זאת אומרת, כל כך הרבה טעויות בגלל הזיהוי שאדם, ואנחנו רואים פה אנשים חשובים מאוד, אנשים שהיה להם כל טוב. מלך, אלו, לא חסר לו כלום. אתה מלך ישראל, שאול, מה חסר לך? יש לך כל מה שאתה רוצה. אבל את זה אין לי. שם חיבדו אותו, ואני לא. אז זה הפך להיות נושא קיומי, אז החיים שלו לא שווים כלום. אם הוא לא, הכבוד הופך להיות זיהוי של החיים. יואב הורג את המסע. המסע, דוד מינה אותו להיות שר צבא, ויואב הורג אותו בגלל הכבוד. דוד אמר לו, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים. כללו של דבר. הכבוד דוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות בעולם. זה היצר הכי חזק, הכי קשה, מכל העמידה הכי קשה. הכבוד. לולא זה ימנה היצר הכבוד, אנשים היו מתגברים על הרבה דברים. אדם היה מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסר, ואתו השכן בבית של אסתרון מן הפגעים, ופרנסתו קלה עליו. רוב בעיות הפרנסה של בני אדם, זה בגלל הכבוד. כי אדם מצד עצמו, הוא לא צריך מלא דברים. אלא מה? המעמד. רק המעמד. באמת יש לו מכונית מצוינת, שכבר 15 שנה מסיעה אותו בביטחה לעבודה, והוא מרוצה ממנה מאוד. הוא מביאה אותו בשלום, הוא לא צריך מצוין, אתה יכול להתאבל. אבל מה? מסתכלים עליו, הוא מסתכל סביבו, והוא לא בעניינים. הוא נוסע במכונית שהיא כבר לא במציאות. אז הוא חייב לקנות אחרת. אז שזה הוא צריך לעבוד מאוד קשה. הוא לא צריך את זה בכלל, הוא לא צריך, אין לו שום צורך. זה בכלל לא בא לתאר צורך. כבוד זה לא צרכים. לא צרכים פיזיים. כמו שדיברנו על מידת ממון, שום צורך פיזי. זה הכל עניין של המעמד, סטטוס. כן. כן, ויש אדם שמכור לכבוד.
כן, אבל ביום המקום שיש התמחות דמוקנית, אין התמחות לכבוד.
יש, ועוד איך.
יש,
כן, ועוד איך, לצער.
נגמלים
מהימורים, אני מקווה, אבל להיגמל מכבוד זה יותר קשה. אנשים לא נגמלים מכבוד, זה מאוד 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 קשה. זה מטורף, מה שבגלל כבוד אנשים עושים. אנשים נכנסים לחובות עצומים, נכנסים, עושים לעצמם נזקים, משפחתיים, נפשיים, חברתיים, שאי אפשר לתאר בשביל לבוא על הכבוד. זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. כמה נזק הוא עושה. מה זה הכבוד? זה איך אני נחשב בחברה, מה הערכה כלפיי, איך מה הערכה כלפיי, מה חושבים עליי, איך אני מועמד. וזה אדם עושה טעויות נוראיות. הוא לא עושה מה שמתאים לו, מה שנכון לו. הוא נכנס לדברים שהם לא, שלא בשבילו, לא ראויים לו. זה הכל אובססיה של כבוד. מה שהוא כותב, בלתי ראות עצמו שפל פרוטמרה, מכניס עצמו בעובי הקורה ואין קץ לכל עמלו. כל העמל הקשה שלו בגלל הכבוד. כמו שאמרו חז"ל, הקנאה, הטהרה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הזהירונו חז"ל, אל תבקש גדולה ואל תחמוד כבוד. כמה שמתענים ברעב, ישפילו עצמם להתפרנס מן הצדקה, ולא יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת ביניהם, מיראתם פן ימעט כבודם. זאת אומרת, זה נגד השכל, יש לך עוללות גדול מזה, טיפשות. אדם מוכן לאסוף צדקה, או בשפה של היום, לחתום דמי אבטלה, ולא לעבוד בעבודה שהיא לא מספיק מכובדת. זה לא מספיק מכובד לעבודה הזאת, אז הוא עדיף להיות מובטל. זה דבר נורא. נורא נורא נורא, איזה נזקים נוראים אנשים עושים לעצמם, למשפחתם, לעולמם, בגלל הכבוד. ירצו בבטלה שמביאה לידי שיעמו וזימה וגזל לגופי עבירות, ורק לא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה. זה הכל אשליה, זה הכל דמיון, שאדם יקש לו אשליה שזה ייתן לו כבוד, והוא בשביל זה הוא לא מוכן לעשות, יש לו, מציעים לו עבודות. יש לו מלא דברים לעשות, הוא לא מוכן לעשות, מעדיף שלא יקרה כלום, כי זה לא מכבד אותו. לכן אמרו חז"ל, שאירונו בדרכי האמת, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זה לאהוב את המלאכה? לאהוב לא את הכבוד, לא את המעמד, את עצמך, את החיים שלך, את המלאכה, מה שאתה עושה. לא את הרבנות. הרבנות זה המעמד, הסטטוס, השררה. אם אדם אוהב את השררה, הוא לא אוהב את מה שהוא עושה. הוא אוהב את התפקיד. הוא אוהב את ההגדרה החברתית. אז באמת הוא לא אוהב בכלל את מה שהוא עושה. הוא כבר חושב על התפקיד הבא. לכן אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים אוהב את המלאכה. את מה שאתה עושה, זה מה שאתה אוהב, זה מה שטוב, אתה עושה, אתה אוהב את זה. תשמח במה שאתה עושה. זה מחשבות רעות, שאני מחשב עצמו, כן, אבל מה המעמד שזה חשוב. אמרו, פשוט נבלת בשוקה, ולא תאים הרגב רע בענה כהנה. לעולם יבוא אדם עבודה שהיא זרה לו, ואל יצטרך לבריות. כלל הדברים הכבוד מהמכשולות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר להיות אבן נעמד לקונו, כיוון שהוא חצה לפחות עצמו, וזה הנושא הרוחני גם, הנזק הרוחני. כי כשאדם מרחם על הכבוד שלו, דואג לכבוד שלו, אז הוא לא דואג כבוד שמיים, זה או זה או זה. והרבה פעמים בני האדם מעדיפים את הכבוד שלהם, ולכן מבטרים על כבוד שמיים. מזלזלים במצוות, עוברים עבירות, כי זה עלול להפחית מכבודם. אז הכבוד יותר חשוב, המעמד החברתי, ולכן בשביל זה האדם מוכן לוותר על המון דברים. על מצוות, על עבירות. הוא יצטרך לרמה את כבוד שמיים, מפני שכלותו. כמו שאומר דוד, נקלותי מזאת, לרקוד לפני הארון הברית. אז אומר דוד, אני צריך לוותר על הכבוד שלי, כי כבוד שמיים יותר חשוב. אז מה זה כבוד? כבוד אמיתי זה ידיעת התורה באמת. הכבוד זאת אומרת, מה באמת אתה אמור לזהות עם עצמך, שזה אני, ידיעת התורה. זה אתה באמת. ידיעת התורה זה הגדרה עצמית שלך. כל שאר הדברים זה לא הגדרה עצמית. הדבר היחידי שהוא באמת אתה, שהוא קיומי, שהוא זה באמת באמת אתה, זה ידיעת התורה. כמו שראינו, כבוד החכמים הנחלו, כבוד על התורה, זה היש. כל מה שלא ידיעת התורה, זה כבוד מדומה וכוזב. כל הדברים האחרים זה רק אשליה. אבל ואין בו מועיל, ורואה נקי להינקות, להתאר תארה גמורה, ועד זה צליח. הנה כללתי רבים פרטי נקיות בעניין אב לכל המצוות והמידות כולם, ישמע חכם ויוסף לקח נבון תרבולו תקנה, איני יכול להכחיש שיש קצת צורך לאדם להגיע לנקיות, אבל כך אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה, והמחשבה קשה מן המעשה. ראינו לאורך כל הנקיות שהנושא העיקרי הוא הקרב על המחשבה, הקרב על התודעה. כשאדם ישים בליבו ויקבע ברצונו בקביעות מלא המידה הטובה, כשהוא חושב היגיון ומעט הרגל, תשוב לו קלה הרבה יותר מה שיכול לחשוב, הניסיון יוכיח אמיתו. אז אם כן, העיקר המאמץ של הנקיות זה החוכמה, ישמע חכם. וכשיש חוכמה, אז יש גם תחבולות, אחר כך יכולת המעשית. אבל העיקר התיקון של הנקיות, כמו שראינו לאורך כל הנקיות, זה המחשב, ההיגיון. עכשיו בהיגיון, כמה זה לא הגיוני, כמה זה מופרך, כמה זה דמיון, כמה זה אשליה, כל מיני דברים כאלה, כמו שראינו למשל בכבוד עכשיו. מבין פה במובן שזה אתה. זה שם, שאדם צריך לזהות לאט לאט שזה אני. זה האני שלו. האני שלו זה ידיעת התורה. זה הקיום, זה האני הקיומי שלך. וזה כן צריך.
אני יודע עוד נוספת על זה.
כן, זה אני. זאת אומרת, כל מסכת שהוא יודע, זה הוא נמצא יותר, הוא ישנו יותר, הוא קיים, הוא יותר נמצא. אדם ככה צריך להרגיש, שכל מסכת שהוא יודע, אז אני פשוט נמצא יותר בעולם, אני יותר, אני ישנו. והנה, חסר לי מסכת, חסר לי, אני פחות נמצא. הצער גם, הצער שאני לא יודע משהו, זה צער נוראי, כאילו אני לא נמצא. זה הופך לעניין קיומי, שידיעת התורה הופך לעושה קיומי. להגדרת הקיום, זה המטרה שלנו. וזה מרפא את כל המחלות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.